ערב טוב לכולם. יהודי קונה כל שבוע כרטיס לוטו. מגיל 18, כל שבוע, 3 מיליון, 4 מיליון, הוא קונה, מדמיין שהוא זוכה, יושב עם אשתו, מלבל במוח, מה הם יקנו, מה הם ישנו, איך ידאגו לילדים, ומגיע מוצאי שבת ומתאכזב לגלות שהוא לא זכה. ויום ראשון קונה שוב. ככה מדי שבוע ושבוע, רק מהסכומים שהוא זכה, שהוא השקיע כל החיים, רק מזה כבר היה יכול להרוויח את מה שהיה זוכה בלוטו. ובתקופה אחת אף אחד לא זוכה והסכום עולה ועולה ועולה, 10 מיליון, 20 מיליון, 50 מיליון. הוא קונה כרגיל את הכרטיס, בדיוק אותו מוצאי שבת הוא נרדם, לא הסתכל במספר, אשתו מסתכלת, רואה שהם זכו. לא פחות ולא יותר, 30 שנה של ציפיות, 50 מיליון, החיים שלהם הולכים להשתנות לגמרי עכשיו. היא פוחדת להעיר אותו, לספר לו שהוא זכה, רק מהשמחה הוא עלול לחטוף שבת. היא הולכת לבית של הרב באמצע הלילה, אומרת לו, כבוד הרב, בעלי זכה בכרטיס הגדול 50 מיליון שקלים, צריך להגיד לו את זה בחוכמה, אתה יודע איך לעשות את זה. אני לא רוצה לחכות לבוקר, הוא עלול לבדוק את המספרים באינטרנט, צריך לדעת. הרב אומר, אין בעיה, הרב מתלבש, הולך אליו הביתה, חושב כל הדרך על משהו, מעיר אותו מהשינה, אומר לו, תגיד לי מוישה, אם אתה שומע שזכית ב-50 מיליון שקלים, מה אתה עושה? אומר, ראו, אני נותן חצי לרב. הרב שומע את זה, נופל ומתעלף. שאלתי פעם מישהו, מה התכונה הכי חשובה להצלחה בחיים? אנשים כל כך רוצים להצליח. לומדים, מתקדמים, משתלמים. כל כך הרבה דברים מלמדים אותנו, אבל מה באמת התכונה שקובעת לאן נגיע הכי רחוק בחיים? התכונה שמכריעה את העתיד שלנו. והוא ענה לי תשובה שכתובה ביהדות, בחסידות, הרבה מאוד פעמים. בתניא זה בוודאי כתוב בהרחבה. התכונה שהכי מייצרת הצלחה בחיים זה שמחה. אדם שמח זה אדם שמגיע רחוק, זה אדם שהחיים שלו שווים יותר. אדם שמח זה אדם אופטימי, זה אדם שלא לא מתרגש משום דבר, לא נופל משום דבר. כל כישלון הוא רק מפרש אותו כמבוא להצלחה. הוא קם בבוקר עם חיוך בלב, שום דבר לא מבהיל אותו, אנשים אוהבים לעמוד לידו, הוא מנהל מערכות יחסים ארוכות, כי הוא לא מעייף, הוא לא זולל אנרגיה, כיף להיות לידו, הוא נותן כוח, אז אנשים רוצים להיות לידו. שמחה זה התכונה הכי חשובה להצלחה בחיים, ולהפך, עצבות זה התכונה הכי גרועה להצלחה בחיים. אדם עצב זה אדם ש... איך יש ביטוי שאומר שהעצבות זה נעילה מרכזית. מראה שחורה זה נעילה מרכזית. אדם עצב זה אדם שאין לו חשק ואין לו כוח, והוא לא מרוכז, וכל דבר נראה לו כמו הר, וכל משימה נראית לו גדולה עליו, והוא לא יכול לעמוד בה, וזה הורג את הכוחות. עצבות סותמת את הכוחות, סותמת את החיישנים, סותמת את המערכות, זאת נעילה מרכזית. יש משל יהודי מאוד יפה, אינני יודע מה המקור של המשל הזה, שמספר על הכוח של השמחה, ועל המשמעות של השמחה, ועל העוצמה שלה, עד כמה היא חיונית, עד כמה היא קריטית. היה פעם בעיירה איזה פנחס אחד, הוא היה אדם גדול כזה, קול חזק, סמכותי. במשך הזמן הוא הפך להיות השופט של העיירה, הבורר של העיירה. לא למד מעולם הלכה אחת בחושן משפט, לא למד יום אחד עריכת דין ולא משפטים, אבל הוא היה לו את הסמכות, הקריזמה שהפכה אותו להיות הבורר של העיירה. אנשים רבים, נכון, אנשים מתחתנים, בשביל מה מתחתנים? שיהיה מישהו לריב איתו, מישהו זמין, לא נצטרך להביא מהשכנים, יהיה בבית. פעם מישהו אמר, למה מתחתנים? אנחנו בחודש אדר, צריך, למה מתחתנים? אי אפשר להאשים את הממשלה בהכל. אז שיהיה עוד מישהו להאשים אותו, להתחלק איתו בצרות.
יש פה ילדים.
אוקיי, אז אנשים מתחתנים ורבים, וצריכים מישהו שיפשר ביניהם, ושותפים, עושים שותפות, ואחר כך רבים, צריכים מישהו שיפשר ביניהם. אז כולם היו הולכים לאותו פנחס, והוא היה עושה ביניהם את הפשרות ואת הבוררויות, ובמשך הזמן הפך להיות אדם מאוד חשוב ומאוד חזק. כולם רצו את הקרבה שלו, כל אחד חשב שיום אחד הוא יצטרך את פנחס. פעם הוא הסתכסך עם אדם חזק מדי. באו אליו שני שותפים חזקים, עשה ביניהם איזה פשרה, רק אחד היה מרוצה, השני לא היה מרוצה, והחליט להעמיד אותו במקום, הלך לשין למלך. הלך לעיר הבירה, הגיע להיכל המלך, ואמר לו, אדוני המלך, אתה יודע, מהעיר הזאת והזאת, אף פעם לא באים להישפט אצלך. המלך ניהל, עמד בראש בית המשפט העליון, היה ראש החבר של השופטים, הוא אומר למלך, אתה יודע, מהעיר הזאת והזאת אף פעם לא באים. אומר המלך, נכון, לא חשבתי על זה באמת. מה זה, עיר של שלום? אף פעם אין שם מריבות, אין סכסוכים, אין עימותים. אומר, מה פתאום? יש שם איזה אחד שפתח בסטה. איזה פנחס אחד שאין לו שום הכשרה ושום הסמכה, והוא הפך להיות השופט והבורר, וכולם עושים אצלם את הדיונים שלהם. המלך שומע את זה, התרגז מאוד, שולח יחידה משטרתית להביא אותו, להוריד לו את הראש. מה זה, להיות שופט, בלי הסמכה? הם יוצא את היחידה הזאת להביא את פנחס, והוא כנראה היה לו קשרים באיפה שצריך, והוא שומע שהם בדרך אליו. רגע לפני שהם מגיעים, החיילים, לתפוס אותו, תפס את הרגליים וברח מהעיר, יצא מהעיר, העיר עמדה על הנהר, צריך לחצות את הנהר, אבל הוא לא יודע לחצות את הנהר, הוא אדם גדול, כבד, לא יודע לשחות, הוא צריך לחצות את הנהר, אבל ואין לו זמן, זה קריאת ים סוף, המצרים מאחוריו, הים לפניו, לאן הוא הולך? פתאום הוא רואה איזה מלאך, איזה יורד ים, איזה שהוא בחור, הזה כזה צנום, אבל בחור שנולד במים, אבא שלו רב חובל, סבא שלו קברנית, נולד שמה. וקיצר, הוא אומר לאותו בחור, תעשה לי טובה, תעביר אותי את המים, אני לא אשכח לך את זה, תעביר אותי את הנער. הוא איש קטן, פנחס אדם גדול, פי שלוש ממנו, אבל המחשבה שהוא עכשיו יעזור לפנחס, ופנחס יהיה חייב לו טובה, מי יודע, עוד יום אחד, עוד... כולם יראו שהוא ידיד של פנחס, של האיש החזק הזה, האיש החשוב הזה, מילא אותו כוח, והוא לקח את פנחס ביד אחת על הכתף, וביד השנייה הוא שוחה, וככה עם יד אחת הוא חוצה את הנער. 50 מטר לפני שמגיעים לגדה השנייה, פנחס לוחש לו מלמעלה באוזן, לא אשכח לעולם את מה שעשית בשבילי, עכשיו אני בצרות, אבל יום אחד אני אעבור את כל הבעיות האלה, ואתה תראה, אני אחזיר לך. הוא מסכן, לא מבין, לא יכול לנשום, העביר אותו קילומטר. על מה אתה מדבר? מה אתה בצרות? הוא אומר, אל תשאל, המלך בעקבותיי שלח את הסיירת מטכ"ל לתפוס אותי, אבל אני אעבור את זה, אני אחזיר לך. הוא רק שומע את המילים האלה, פנחס נופל לו מהידיים, טובע במצולות. נקשו אליו אנשים, אמרו לו, למה הרגת אותו? העברת אותו את כל הקילומטר, עוד 50 מטר בגדה השנייה, למה הרגת אותו? הוא אומר, חלילה, לא העליתי בדעתי להרוג אותו, אני אסביר לכם את העניין. אני, בדרך הטבע, לא יכול לסחוב אותו. המסע הזה גדול עליי, המשימה הזאת גדולה על הכוחות שלי. אבל המחשבה, מה אני יכול להרוויח מלהתיידד עם פנחס, מליצור קשרים עם האדם הזה, מילא אותי שמחה, מילא אותי אושר. והשמחה שחררה את כל הכוחות שלי, הביאה לשיא את הכוחות שלי. ברגע שהבנתי שאני סוחב על הגב בר מינן, נפל, אני סוחב על הגב בן אדם שלא שווה כלום, פשוט חזרתי לכוחות הטבעיים שלי והוא נפל לי מהידיים. שמחה מביאה את האדם לשיא היכולות שלו. כשאדם שמח, כשאדם קם בבוקר עם חיוך על הפנים, עם שיר בלב, הוא מגלה כוחות שהוא לא ידע שיש בו. שום דבר לא עוצר אותו, שום דבר לא בולם אותו. על כל בעיה הוא מתגבר. וכך להפך. עצב עוקר את כל מה שיש לנו. עצב זה נעילה מרכזית. אתה רואה אנשים מוכשרים שמסתובבים בבית הכנסת עם עיניים נוגות, עם עיניים מתות, פוחדים מהחיים, פוחדים מהעולם. אלה אנשים שלא יכולים להגיע, לא יכולים לעשות שום דבר. כל משימה נראית להם גדולה, כל משימה נראית להם מפחידה. אנשים לא אוהבים לעמוד לידם. והשאלה שאנחנו שואלים היום, וזאת השאלה הפשוטה ביותר, שכל שבוע צריכים לדבר עליה בדור שאנחנו חיים בו, איך משיגים שמחה בצורה פשוטה? לא הולך לדבר היום עניינים עמוקים, לא עניינים גבוהים, לא יביא עניינים רעיונות נשגבים מספר התניא ומהחסידות. פשוט חודש אדר, בצורה הכי הכי פשוטה, איך יהודי יכול להתמלא כוח ולהתמלא חיוך, כדי לקום בבוקר באמת עם ארץ. ולא רק בשבילנו, גם בשביל לגדל דור נוסף, וזה הכי חשוב. אנחנו מקרינים את האומללות שלנו לדור הבא. זה לא יעזור שום דבר. הורים שחיים חיים אומללים, חיים קוטרים, חיים מתוסכלים, חיים נרגנים, חיים שכולם נגדנו, מגדלים דור נוסף שכולם נגדנו. כך שזה לא רק בחירה של מה אתה עושה עם החיים שלך, זה בחירה איזה דור אתה מייצר, איזה ילדים אתה מייצר, איזה נכדים אתה מייצר. אני רוצה לומר משהו אישי, אני בימים האלה מסיים ספר לקראת פורים, גם בשנה שעברה הוצאתי ספר על זוגיות, ברוך השם הצליח בצורה בלתי רגילה, הרבה יותר ממה שחשבתי, והרבה מאוד אנשים פנו אליי מאז, אמרו שצריך להוציא ספר המשך על נושא שהוא יותר קשה מזוגיות, וזה מערכות היחסים עם הילדים, תקשורת במשפחה, שזה אפילו יותר מורכב. הבימים האלה אני מסיים ספר בעזרת השם שבוע הבא, אני מקווה שאני אוכל לספר יותר, אבל הפרק השני בספר עוסק בדיוק בעניין הזה, באופטימיות. לפני שהתחלתי לכתוב על חינוך, יש דבר שהוא קודם לחינוך. לייצר ילדים שמאמינים בחיים ומאמינים בעולם הזה. מאמינים שאפשר להשתנות, שאפשר לשנות, שהחיים טובים, שהחיים מחייכים. ומה שאנחנו רוצים היום באמת בשיעור, זה לגבש כמה דרכים פשוטות, כדי שנגבש אנחנו חשיבה חיובית והתייחסות חיובית לחיים, ומתוך זה נקרין את זה הלאה, ונקום כל אחד מאיתנו עם חיוך בלב ועם שיר בלב, ובאמת נצליח ונשיג הצלחה. נתחיל עם פרק מובא מספר 1 עם תניא, פרק כ"ו, שאומר אדמור הזקן בתניא משפט מדהים. אין בתניא פסיכולוגיה פשוטה כזאת, אבל הוא אומר רעיון כל כך פשוט. הוא אומר, שים לב בחיים, הוא מביא דוגמה מעולם הספורט, מעולם ההיאבקות, לא שגרתי בתניא בכלל, אבל זאת הדוגמה שהוא מביא. הוא אומר, שים לב בהיאבקות, מי מצליח, מי מנצח, לא מי שיותר מוכשר, מי שיותר רוצה לנצח. ככה זה בספורט אנחנו יודעים. בספורט לא מנצחת הקבוצה היותר טובה. מנצחת הקבוצה שיותר מאמינה שיכולה לנצח ויותר רוצה לנצח. מי שמתאמצת יותר. בחיים מנצח לא מי שיש לו את הכישרונות, אלא מי שיש לו את האנרגיה. מי שיש לו את האנרגיה, את הרצון, את המוטיבציה, את ההנאה, את האמונה שהוא יכול לעשות את זה, זה מי שמגיע רחוק בחיים. נקרא בתניה פרק גבב, צריך לדעת כלל גדול, כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, להפיל זה את זה. הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. אדם שעולה על הזירה, אבל הוא קם בלי מצב רוח, והוא חושש, והוא מבולבל, והוא עייף, והוא מודאג ממשהו, הוא יפסיד את הקרב גם אם הוא יותר גיבור מהשני. אם השני יותר זריז, ויותר רוצה להצליח, ויותר אנרגטי, הוא ינצח. וככה ממש בניצחון היצר, אומר אדמור הזקן, לעניין ניצחון היצר, צריך לדעת שאת היצר הרע לא ננצח עם ייאוש. את היצר הרע לא ננצח עם דאגות. את היצר הרע ננצח רק עם שמחה, עם אנרגיה, עם חשיבה חיובית, עם אמונה שאפשר לעשות את זה. וככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר היה בכפר חב"ד, יהודי חסיד, הזכרתי אותו הרבה פעמים, רב מנדל פוטרפס, יהודי שישב 10 שנים בכלא ברוסיה, יהודי של מסירות נפש, ישב במחנה עבודה 10 שנים, והוא חזר משם עם המון חוכמת חיים. ישבו שם, כל השכל של רוסיה היה שם במחנות עבודה. סטלין שלח לשם, כל אדם עם קצת מוח, סטלין פחד שיקומו אנשים ויגידו, המלך הרום, כל הרפורמה הזאת, כל הסיפורים, הכל זה לא עובד בכלל. אז כל אדם עם קצת שכל, הוא שלח אותו לשם. אז מנדל ישב שם עם אנשים מאוד חכמים וחזר עם הרבה חוכמת חיים משם. אחד הסיפורים היפים שהוא סיפר, לא, שהוא היה בכלא, אין לך, מה זה כלא? מחנה עבודה, אתה לא ממהר לשום מקום. אז הוא יושב ומסתכל פעם על הקיר, הוא רואה הכביש שטובה קורים, הכביש שמטפס על הפינה, על הגג, וטובה קורים. פתאום איזשהו יתוש נופל שם בתוך הקורים ומתחיל להסתבך בתוך הקורים. אבל מנדל אומר, הייתי בטוח שהכביש מיד יעוט עליו לאכול אותו. אבל הוא רואה, לא, הכביש יש לו זמן, מסתכל. למה הוא מסתכל? ואז הוא קלט. היתוש מתחיל להיאבק בתוך הקורים, לנסות לצאת מהם. נאבק, קופץ, 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 הוא לא מצליח. אחרי כמה דקות שהוא נאבק, הוא נופל ככה בייאוש, בלי כוחות, על הקורים. לרגע הזה הכביש מחכה, קם, עט עליו ואוכל אותו. אמר מנדל, אז הבנתי את השיטה של היצר הרע. כל זמן שאדם נלחם, היצר הרע יושב בשקט. הוא מחכה לרגע שתיפול, שתתייאש. ברגע שאתה מגיע סוף יום, מיואש, שבור ממשהו, אין לך כבר ממה להפסיד, זאת ההזדמנות שלו. זה ההזדמנות שהוא יכול לעשות איתך מה שהוא רוצה. כל אחד מכיר את זה. למה הדבר דומה? אדם שעושה דיאטה, חודש, חודשיים, מחזיק מעמד, לא אוכל פחמימות, לא אוכל סוכרים, לא נוגע בעוגות, לא נוגע בגלידה. מה זה שמור? מוריד 20 קילו. מתי הלילה הכי מסוכן שלו? כשהוא בא הביתה באיזה לילה, עצבני ממשהו. נואש ממשהו, שבור ממשהו, פיתרו אותו מעבודה, לא יודע מה, מישהו נתן לו מכה. הוא מגיע הביתה שבור, זה הלילה הכי מסוכן. לילה שאתה נואש, אתה עושה טעויות הכי גדולות. כי אין לך כבר מה להפסיד. אין לך את האנרגיות להילחם. אתה יכול ללכת להרוג דיאטה של חודשיים, להתנפל על איזה קופסת גלידה משפחתית, לא להבין איך היא נגמרה פתאום. השיטה של היצר לחכות לרגע שאתה נואש. אדם שמאבד את האנרגיות, מאבד את הכוחות, חס ושלום, זה מדרון חלקלק שהוא יכול להגיע לכל מקום. ומילא אומר אדמור הזקן, ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות, הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב ותארתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. אז התנאי הראשון להצלחה, הן בגשמיות והן ברוחניות, זה פשוט להיות שמח, לקום בבוקר עם חיוך, עם שיר בלב, לרוץ קדימה, לא להיבהל ממאמורות, לשמור על המחשבה ולשמור על הדיבור, זה השיטה הכי טובה. יש פה שני פתגמי חסידים, יש ויכוחים על המקור, על הפתגם הראשון אומרים שבשם רב שלמה מקרלין, אחרים אומרים בשם מקורות אחרים, שני פתגמים חזקים מאוד. הפתגם השני לא כל כך ידוע המקור שלו, אבל איך שלא יש שניהם פתגמים חסידיים ושניהם מיוחדים במינם. הראשון אומר כך, שמחה איננה מצווה. אין בתורה פסוק שמצווה להיות שמח, יש תחת אשר, זה נקרא עוד מעט, אבל אין פסוק שמצווה במפורש להיות שמח. אל תגידו לי מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה לא פסוק, זה משפט שאמר רבי נחמן מברסלב. אבל פסוק בתורה, אין פסוק מצווה להיות שמח, אבל הוא אומר, השמחה איננה מצווה. זה לא, ולא בתורה. השמחה איננה מצווה, אך היא מביאה לקיום כל המצוות. הוא אומר, שמחה היא לא מצווה, כי היא למעלה מהמצוות. היא מביאה לקיום כל המצוות. והעצבות איננה עבירה, אך היא מביאה חס ושלום לנפילה בכל העבירות. שמחה היא לא מצווה, אבל היא מביאה לכל המצוות, והעצבות איננה עבירה, והיא מביאה לכל העבירות. ויש ביטוי עוד יותר חריף שאומר, שהיצר הרע בשביל מה הוא נלחם? כל הזמן מסית אותנו לעשות עבירות, להיקשה, ליפול, לעשות טעויות. מה הוא מרוויח מזה? הרי כנגד כל עבירה שנעשה, מחר נעשה מצווה. אז מה הוא מרוויח מכל המלחמה? יש ביטוי חסידי שאומר, שהיצר הרע לא מבקש את העבירה. הוא מבקש את הייאוש שאחרי העבירה. זה מה שהוא רוצה, לשם הוא חותר. עם העבירה הוא עוד לא קלקל אותך, כי אתה עושה עבירה, מחר תעשה מצווה, תחזור בתשובה. הייאוש שאחרי העבירה, לשם הוא חותר. זה הדלק שלו, זה מה שנותן לו את הכוח. ברגע שאדם מגיע למצב של חשיבה שלילית, של דיכאון, של מלנכוליה, שהוא כבר אין לו כוח, זה בדיוק המצע שעליו היצר הרע יכול להפיל אותנו לכל מקום. היצר הרע אינו מבקש את העבירה, כמו שמבקש את העצבות שאחרי הנפילה. אז מה שאנחנו שואלים ורוצים להגיד לזה כמובן את השיעור, משנכנס אדם מרבים בשמחה, ולכל אחד מאיתנו יש כל כך הרבה דאגות, וכל כך הרבה בכלל, החיים שלנו היום, זה החיים הכי אנטי-שמחה שיכול להיות. זה לא סתם שבכל מחקר פסיכולוגי, בכל אנשים שלוקחים תרופות אנטי-דיכוניות, ואנשים שמסתובבים בלי חיוך על הפנים, כל הצורת חיים היום, זה צורת חיים שהיא אנטי-שמחה. מהרגע שאנחנו פותחים את העיניים, למה? כי כל הצורת חיים היום מכוונת לדבר אחד. להשיג, להשיג יותר. אין לי. אתה פוגש אנשים? אין להם. אין להם מספיק בשבילם, אין להם מספיק בשביל הילדים. אם יש להם בשביל הילדים, אין להם מספיק בשביל הנכדים. התקשורת מראה כל כך את ההצלחה של האנשים. אתה רואה את האושר של האנשים, את הפרסום, את הפרסומת שאנשים הגיעו אליה, ואתה אומר, אין לי את זה, ואין לי את זה, ולא הגעתי לשם, ומי אני, ומה החיים שלי שווים. כל צורת החיים היא צורה של קנאה, היא צורה של הרגשה שאין לי מספיק, של כאב, של קוטריות, של תלונות. כל הזמן רק אנשים מדברים על תלונות, לא יודעים להכיר טובה. כל צורת החיים היא צורה שהיא אנטי שמחה. אז מה אתה בא אליי פתאום, משנכנס אדר מרבים בשמחה? איך אני הרבה בשמחה? מה אני אמור לעשות? מה אני אמור להגיד? זה בכלל בשליטה שלי? מה אני אמור לעשות? אני רוצה לומר, להביא עוד מקור מאוד מעניין, מקור הלכה מפורשת. עד עכשיו לא דיברנו על הלכות, דיברנו על ענייני חסידות, אבל הלכה מפורשת ברמב״ם. הרמב״ם אומר דבר היום ונורא. הוא אומר, דע לך שאצל יהודי, שמחה היא לא בונוס, היא לא רשות, היא חובה. ולכן יהודי שהוא לא שמח, אומר הרמב״ם, ראוי להיפרע ממנו. הוא נענש רק על זה שהוא לא שמח. יכול אדם לקיים את כל המצוות כמו שצריך, לקנות תפילין הכי מהודרות, לולה ואתרוג הכי מהודרים, וחנוכיה הכי מהודרת, לעשות הכל בצורה הכי מושלמת. אבל אם הוא עושה את זה בלי חיוך על הפנים, בלי תחושת עושר, בלי תחושת שמחה, רק על זה הוא יענש. חידוש גדול של הרמב״ם שקובע אותו להלכה. הרמב״ם מביא את זה בסוף... הרמב״ם לומד את זה משם, במילא לכן באו אליך כל הכללות. הרמב״ם אבל קובע את זה להלכה, מביא את זה כהלכה גמורה, זה לא דבר שכתוב לפניו, הוא מביא את זה כהלכה שאומרת, מספיק שאתה לא שמח כדי להעניש אותך. נקרא ברמב״ם, בלכות דעות הוא אומר א', בלכות דעות הוא מדבר על דרך המיצוע, שאדם צריך ללכת בדרך האמצע, לא יהיה הולל ולא עצה ולא עונן, אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות. אז בלכות דעות הוא אומר שאדם צריך להיות שמח. אבל בסוף הלכות לולב הוא אומר דבר הרבה יותר מפחיד. זה לא רק עניין של בחירה, זה לא עניין של זכות, זה לא עניין של רשות, אצל יהודי זה חובה. יהודי שלא שמח נענש רק על העניין הזה שהוא קיים את כל המצוות בהידור, אבל בלי חיוך על הפנים. רמב״ם סוף הלכות לולב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הכל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר בפרשת הקללות כמו שהזכרתם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, לכן באו אליך כל הכללות האלה. זאת אומרת, עצם זה שאצל יהודי חסר הנושא של העושר, של הערך של המצוות, של השמחה להיות יהודי, רק על זה מגיע לעונש. ושואל הרבי מלובביץ' את השאלה הפשוטה, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? זה בידיים שלי. יש אדם עם אופי שמח, אדם עם אופי קוטר, אדם עם אופי מתלונן. אפשר לראות את זה על ילדים ממש מהרגע שהם נולדים. יש ילדים חייכנים שנופלים ולא בוכים וממשיכים הלאה. ויש ילדים נודניקים שכל דבר לא טוב להם וכל דבר מעצבן אותם וכל דבר מרגיז אותם. אנשים נולדים, שמחה זה אופי. זה במוח, עניין כימיקלי של כל מיני חומרים במוח. אפשר לראות את זה היום בבדיקות מוחיות, אפשר לראות את זה היום. שמה?
קרה לך משהו, אתה לא יכול
לבשמחה. כן. אז מה רוצים מאיתנו? כמו שאתה אומר, בפרט עם נסיבות החיים, הם כאלה. שמביאים את האדם לא להיות שמח, על מה מענישים אותנו? הנקודה היא מה שאנחנו רוצים להגיד היום בשיעור, שאם חז"ל אומרים לנו משנכנס אדר מרבים בשמחה, הפירוש הוא ששמחה זה כן דבר שתלוי בנו. זה כן החלטה ובחירה שאדם יכול לייצר אותה, וננסה למצוא את הכלים ואת הדרכים הפשוטות לזה, אבל הגישה מה שחז"ל רצו ללמד אותנו, מרבים בשמחה, כמו שאפשר להרבות באכילה ושתייה, ואפשר להרבות בקניית בגדים, אפשר גם להרבות בשמחה של רגש הלב, זה לגמרי בהחלטה שלנו, אבל בואו נקרא את השאלה של הרבי. הרבי מלובביץ' בספר שמחה וביטחון, זה ליקוט בעניין, מכתבים בענייני שמחה, עמוד ח', בשלמה בנוגע למעשה בפועל, יכול לפעול על עצמו להתנהג כן, אבל עניין השמחה זהו רגש הלב, וכיצד שייך ציווי בנוגע לרגש הלב. מרבים בשמחה, הגיע ראש חודש אדר בלוח, אני רוצה לשמוח. זה בבחירה שלי. ואם המצב לא טוב, ואם אחד הילדים מרגיש לא טוב חס ושלום, ואם יש שם בעיות אחרות, בעיות של פרנסה, בעיות עניינים אחרים, מרבים בשמחה. מה, אז אני יכול ללחוץ על כפתור ולהיות שמח? זה הרי עניין של רגש, זה עניין שבא מבפנים. אבל לא, כנראה שכן. כנראה שיש לנו כלים לפתח הערכה לחיים, ולפתח מזג חיובי ושיפוט חיובי. ואנחנו רוצים היום לדבר כמה שאפשר על העניין הזה. לפני שאני נכנס לעניין, הערה מאוד מאוד חשובה. בשנים האחרונות לא זכור לי שדיברנו על העניין הזה, אבל זה פשוט דבר מעניין, סתם בשביל האינטליגנציה. כל אחד מכיר את המשפט, את הגמרא, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. אבל מה כל אחד אמור לשאול את עצמו? למה מה קרה באדר? מה פתאום משנכנס אדר מרבים בשמחה? אין דבר כזה. אנחנו יודעים יש חג שמח, יש מועדים לשמחה, יש שבת שלום. אין חודש שמח. אין דבר כזה בכל השנה כולה, חודש שמראש חודש עד כפתת בחודש הוא שמח. יש יום אחד שמח, יש שבעה ימים שמחים, יש שמונה ימים שמחים, אבל לא כל החודש. מה קרה בחודש אדר שהפך אותו לחודש שמח? שאלה פשוטה. מי שנכנס, כל כך התרגלנו לדבר הזה, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. למה? מה פתאום לסמוך באלף באדר? מה קרה? כי ביהוד אלף באדר פורים, לא אז מה? וגם בתתווה בתשרי סוכות, לכן שמחים מראש השנה. מה זה קשור? עד רבה, פורים זה החג הכי קצר בשנה. מאילה חודשים שחצי חודש חג אני מבין, אבל לא. בתשרי חצי חודש חג לא כתוב לסמוח. בכסלב שמונה ימים חג לא כתוב לסמוח. בניסן שבעה ימים חג לא כתוב לסמוח. דווקא אדר שפורים זה יום אחד, בסך הכל יום אחד של חג. והנה כל החודש שמח, מה פתאום?
חודשיים.
מה?
חודשיים.
ובשנה זה חודשיים שמחים. מה קרה? את המעלות של שמחה אני מבין, אבל מה פתאום באדר? למה לא בניסן? למה לא בכסלב? מה קרה בחודש אדר שהפך את כולו לחודש שמח? שאלה פשוטה ומעניינת מבחינה אינטליגנטית. נקרא, המקור של זה במובן מספר 2, המקור הוא כבר במגילה. המגילה אומרת משפט תמוע מאוד, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. כל החודש נהפך להם. למה כל החודש נהפך להם? יום אחד נהפך להם. למה? בחודש ניסן כל החודש נהפך? בחודש תשרי כל החודש נהפך? מה קרה בחודש אדר שכל החודש שמח? זאת שאלה מעניינת, למה? לא רק בגלל המשפט היפה הזה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, זה נוגע להלכה. הרעיון הזה שחודש אדר כולו שמח, זה עניין שנוגע להלכה. בכל החודש הזה יש הלכות מיוחדות. א', עניין שהוא לא כל כך הלכתי, א', הנושא של משפט, מזל. כתוב בגמרא שאדם שיש לו משפט עם גוי, יודע, שכן הגוי, השותף הגוי, הסתכסך איתו, הם הולכים לבית משפט. אומרת הגמרא, יימנע ממנו בחודש אב שרי המזלי, שמזלו רע, ויגלגל את המשפט לחודש אדר, שטוב מזלו. חודש אדר כולו מזל טוב, לכן אם יש לך משפט, תקבע אותו מאלף באדר עד כפתת באדר. השנה שני אדרים. כל החודש חודש של מזל טוב, מזל משובח. כבר מעניין, מה קרה? מה קרה בבית באדר? מה קרה בחט באדר? מה הימים האלה? נקרא תענית כפתת א', כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. ולכן יהודי שיש לו דין עם נוכרי, יתחמק בחודש אב שרע מזלו, וימצא בחודש אדר שטוב מזלו. עוד הלכה מדהימה, שהיא באמת הלכה מעניינת, כתוב שאדם שלא יהיה בבית בפורים, ולא תהיה לו מגילה, נניח שאינו יודע לקרוא בעצמו, בטח שלא יהיה לו מניין, למרות שמניין לא מעכב במגילה, אבל לא יודע לקרוא, בטח פעם, מגילות לא היו מצויות, לא ידע, אין לו מה לעשות. אומרת הגמרא, אומר השולחן ערוך והרמ"א פוסק כך להלכה, יכול לקרוא מתחילת החודש. שמעתם פעם דבר כזה? פורים זה י"ד באדר, ערים מוקפות את ו' באדר, יכול לקרוא מגילה מתחילת החודש. למה? כי כל החודש שמח. זה לא רק יום אחד שלך, כל החודש. מישהו שמע פעם דבר כזה? למה מי שלא יהיה בבית בפסח, יכול לאכול מצה ביום אחד קודם, שבועיים קודם, בראש חודש ניסן. מי שלא בבית בסוכות ולא תהיה לו סוכה, יכול לעשות סוכה שבועיים קודם. אין דבר כזה. יש ימים. לא, חודש אדר זה לא יום, זה חודש. נקרא שולחן ערוך אור החיים תפרש פרחת, המפרש בים והיוצא בשיירה, ואינו יכול לקחת עמו מגילה, יש אומרים שקורה אפילו מתחילת החודש. זה דברי הבית יוסף. אומר הרמה, ואחי נהוג. וכך נהוג לקרוא מתחילת החודש. אתה שוב רואה שחודש אדר זה לא יום, זה חודש. למה? מה הולך? רשי בא לפרש את העניין הזה במסכת תענית, אומר דבר שהוא עוד יותר תמוה. אומר רשי, מי שנכנס אדר, מה קרה מי שנכנס אדר? היה צריך להגיד ביהוד ד' באדר, בתתווה באדר, מה קרה מי שנכנס? ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. אומר רשי, כך מסבירים אותו בפשטות, רשי מתכוון, היות שאדר וניסן זה חודשיים רצופים של צמחות, יש לנו גם באדר, זה חודשיים יחידים בשנה שהם רצופים של צמחות, אדר יש לנו את פורים, ניסן יש לנו את פסח, אז היות שהאדר מתחיל חודשיים של שמחה, אדר בניסן, לכן כל החודש שמח, כך רוצים להסביר ברשי. תמוה מאוד, אבל כמו שהרבי שאל, אם זה העניין, אז למה לא שמחים גם כל ניסן? אם שמחים באדר, כי אחריו יבוא עוד חודש שמח, אז היה צריך להגיד גם שנכנס ניסן מרבים בשמחה.
שבועות.
מה?
שבועות.
טוב, שבועות יש באמצע הפסק של אייר, זה לא רצוף. אנחנו שואלים אם כן, מה רשי מתכוון, אז למה אדר שמח כולו? ומה רשי מתכוון כשהוא אומר, משנכנס אדר פורים ופסח? אתה מתכוון לחול המועד, מה שהרמב"ן אומר. יכול להיות, אבל למה בניסן לא שמחים? מה העניין הזה? הרבי פעם אמר רעיון מאוד מאוד מיוחד ככה, לגמרי מחוץ לקופסה, מה באמת הסיבה שכל חודש אדר הפך להיות שמח? אין לזה שום קשר לפורים. פורים הוא לא יותר חשוב מהחגים האחרים. זה בגלל סיבה אחרת, זה בגלל הסיבה שגרמה לפורים. מה המגילה אומרת? זאת אומרת המגילה, בעיקר המדרש. המדרש אומר שמה? שהמן רצה לבחור חודש רע. הוא ידע שהיהודים תמיד יוצאים איכשהו מהגזרות, ברגע האחרון הם יוצאים מזה. מה עשה? הפיל פור, הוא הגורל, כדי לבחור חודש רע שהמזל שלהם רע. נפל לו החודש על י' ג' באדר, שמח שמחה גדולה, למה? אמר כי בחודש הזה מת מושיעם של ישראל, מת משה רבינו. ולא ידע שבחודש הזה נולד מושיעם של ישראל, שמשה נולד ונפטר באותו יום, והמזל הלידה של משה הפך את הגורל הרע של המן וניצח אותו ועם ישראל ניצל. אומר הרבי, הסיבה שחודש אדר הוא חודש שמח, כי בחודש אדר יש לנו את זין באדר. וזין באדר זה יום כזה שיצר ריבוי שמחות לישראל. כל החגים הם חג אחד. בניסן יצאנו ממצרים, בסוכות ענני הכבוד, בפורים ניצלנו מהמן. אז זה שמחה לאותו יום. אבל זין אדר לא חולל רק שמחה אחת. הוא חולל את כל השמחות שיש לעם ישראל. זה יום כזה שהוא פרוז'קטור, הוא תחנת כוח. כל מה שיש לנו בזכות זין באדר. פורים, בזכות זין ואדר, כי המזל הלידה של משה ניצח את המן. ניסן, בזכות מי? בזכות משה, מי הוציא אותנו ממצרים? משה, שבועות, בזכות מי? בזכות משה, ענני הכבוד, בזכות מי? בזכות משה. בחודש אדר יש יום כזה, שהוא לא יום, הוא תחנת כוח, הוא פרוז'קטור, את כל השנה הוא העיר. במילא זה יום שמשתלט על כל החודש, שמעיר את כל החודש. אומר הרבי, איך אני יודע את זה? עובדה. משה נולד מתי? בזין באדר. ההגרלה של המן הייתה מתי? י' ג' באדר. והזין באדר הפך את י' ג' באדר. מה זה מראה? שזין אדר זה יום כזה שמתפשט על כל החודש. זה לא רק יום שמאיר באותו יום, אלא מאיר אפילו שבוע קדימה על כל החודש. יום הלידה של משה רבינו, יום הולדת בכלל, קל וחומר יום לידה של משה, זה יום עם מזל כל כך גדול, כל כך חזק, שמאיר את כל החודש. למה? כי משה רבינו זה לא יום אחד, זה כל מה שיש לנו. כל השנה, כל הריבוי שמחות של השנה, הכל קרה בזכות משה רבינו. במילא זה מאיר את כל החודש והופך את כל החודש לחודש של מזל. רק יאמר בקצרה, סיפור שכבר סיפרתי פעם, אבל מדברים בכל אופן על יום הולדת, ולא יצא לנו הרבה לדבר על זה. סיפור על הכוח הזה של יום הולדת, אומרים על הכוח של משה רבינו, כוח של נשיא בישראל, וכל נשיא בישראל כתוב שהוא ניצות של משה רבינו. רוצה לספר סיפור אחד על זה, זיו שילון. כן, לפני כמה שנים הוא היה באירוע של חב"ד, סיפר סיפור מצמרר, לשמוע את זה ממנו, זה פשוט היה לרעוד לשמוע ממנו את הסיפור הזה. הוא סיפר שהוא, האירוע שבו הוא נפצע היה בנובמבר, ובלילה הם עברו על גדר המערכת בעזה, פתאום הם רואים איזו תנועה חשודה, הוא ירד מהג'יפ, הולך לטפל בה, הפעילו מטען מרחוק, היד השמאלית שלו, עפה באוויר, התנתקה מהגוף, עפה באוויר, היד הימנית גם כן התפרקה וככה הידלדלה, והוא אבל בטיפ טיפה ערנות שעוד נשארה לו, הוא ידע שאסור לו להישאר פה ליד הגדר, כי יכול להיות שמתכננים פיגוע חטיפה. אז בכוחות בלתי רגילים, קיבל אחר כך איתור מאוד גבוה, גרר את עצמו לג'יפ, שם נפל, איבד את ההכרה, הטיסו אותו לסורוקה. התחיל טיפול מאוד מאוד ארוך, חודשים של שיקום, לנסות להציל לפחות את היד השנייה. אחרי פסח באו אליו הרופאים ואמרו, אנחנו מצטערים, זה לא בשבילנו זיו, את היד הזאת לא נוכל להציל, כבר מתחיל להתפתח נמק, אנחנו נצטרך לכרות גם את יד ימין. הוא בחור צעיר, ילד בן 20 וכמה, בלי שתי ידיים. מבקשים ממנו לאשר את זה, לחתום את זה. נשבר מאוד, כל הזמן נתן לו את התקווה שלפחות היד הזאת יצילו. ביקש מהם כמה ימים לחשוב. בדיוק באותם ימים, נכנס אליו אדם בשם מנחם קוטנר. מנחם קוטנר הוא פועל עם נפגעי הטרור מטעם צעירי חב"ד. הוא אומר לזיו שילון, תראה, אני מוציא עכשיו קבוצה של נפגעי טרור לארצות הברית לשבוע, שבועיים, לכיף, ליהנות, אולי תבוא תצטרף אלינו. זיו שילון אומר, אתה יודע מה, באת בדיוק בזמן, אני צריך לאיזשהו משהו קצת לצאת מהייאוש שלי, אני מצטרף אליך. נסו את סייטו לאמריקה, עשו שם באמת שבוע של כל ההנאות שאפשר רק לפנק אותם ולדאוג להם. יום שישי, כ"ו באייר, ב-12 בצהריים, הם הגיעו לאוהל של הרבי בקווינס, הם התכוונו להיות באוהל כמה שעות, ואחר כך לשבת, לנסוע לשליח בשם אוריאל ויגלר במנהטן, באפריסייד נדמה לי, ולעשות אצלו את השבת. הם היו באוהל, ולפני שהם נכנסים לתוך הציון להתפלל, אז ניגש קוטנר לזיו שילון, נותן לו את התהילים, שאל אותו בן כמה אתה. אז זיו שילון אמר שהוא בן 25. אז קוטנר אומר לו, תראה, אם אתה בן 25, יש מנהג חסידים לומר את פרק התהילים ששייך לאותה שנה. אם אתה בן 25, צריך להגיד פרק הוו, כי אתה כבר בשנה ה-26 בעצם, מלאו לך 25 שנים, להגיד את פרק הוו. בסדר, הוא נכנס לאוהל, אמר את פרק הוו, כשהוא יוצא, הוא אומר לקוטנר שהוא עשה חשבון שהוא עוד לא בן 25, הוא בן 24, רק עוד 10 ימים הוא יהיה בן 25. אז קוטנר אומר, אין בעיה, אז תגיד פרק קפה. בסדר. סיימו שם באוהל, נסו למנהטן, שם מלון, פינקו אותם, הקהילה מאוד מאוד דאגה להם, סעודת שבת מאוד עשירה, תוכנית מאוד יפה. באמצע הסעודה, כולם חוגגים ונהנים, קוטנר רואה את זיו שילון יושב לבד בשקט. ניגש אליו, שואל אותו, זיו, מה יש לך? זיו אומר, אני אגיד לך את האמת, לא יודע, לא טוב. אמר, תראה, כשנכנסתי היום לאוהל והראית לי את פרק התהילים, החלטתי שאני צריך למצוא בפרק רמז להחלטה שאני צריך לקבל. כשאני חוזר לארץ, צריך להגיד לרופאים, השם ישמור, להסכים לכריתת היד או לא, לא עלינו ולא על אף אחד. אני אמרתי, חייב להיות פה איזשהו רמז. נכנסתי באמת, בפרק כבב, מוזכר 3 פעמים, וגם וימינם וכפם, 3 פעמים יש שם הזכור של המילה יד, ומאוד אפילו המילה ימין מוזכרת שם. ראיתי בזה אור גדול ואמרתי, אוקיי, רבי מברך אותי, הכל יהיה בסדר. כשיצאתי ונזכרתי שאני רק בן 24, קראתי פרק קפה, פרק קפה אין שום מזכור ושום רמז, אז אני לא יודע, אז הקדוש ברוך הוא לא מכוון אותי ולא רוצה לעזור לי, ואני לא יודע מה אני צריך לעשות. שמעתי את הסיפור הזה גם מקוטנר. קוטנר אומר שהוא פשוט ירים את העיניים לשמיים, אמר, ריבונו של עולם, שים לי מילים בפה, מה אני אומר לו? איך אני בכלל יכול לייעץ לבן אדם במצב כזה? ואז פתאום עולה לו רעיון. הוא אומר לזיו, תגיד לי, בן כמה אתה בדיוק? בוא נעשה חשבון. תאריך לא עזית, אולי אתה זוכר את התאריך העברי, עד שהוא נזכר, כבב באייר. אמר לו, זה היום, אז היום יום ההולדת שלך. היום, כשהיינו באוהל, זה היום שנהיית בן 25, במילא מהיום, הפרק החדש שלך, זה פרק כבב, הפרק הראשון שאמרת, עם הרמזים האלה על, על היד והימין. זיו שילון מספר, הם היו באמריקה עד יום רביעי. ביום שלישי, באוטובוס, הוא ניגש לקוטנר, ומראה לו, מרים את יד ימין, ומראה לו בפעם הראשונה, בפעם הראשונה שהאצבעות, יש תזוזה באצבעות. אומנם טיפ-טיפה, אבל בעניינים האלה זה או חי או מת. אם יש טיפ-טיפה, זה כבר הרבה מאוד. מראה לו בפעם הראשונה מאז התאונה שיש את ה... אחר כך בחנוכה, אחר כך בשנה הבאה, הוא כבר הדליק את הנרות במחלקת השיקום בתל השומר. אז זה הכוח של יום הולדת, זה לא סתם, זה יום שבו מאיר המזל. אדם מקבל מחדש כוח מהקדוש ברוך הוא. וכשמדובר על יום הולדת של משה רבינו, אנחנו מבינים באיזה עוצמה מדובר, ומילא זה עוצמה כזאת שמאירה את כל החודש. לכן אומרים חז"ל, יש לך משפט, מאלף באדר זה כבר יום גדול. לקרוא מגילה, מאלף באדר אתה יכול. כי מה שגרם את פורים, זה יום ההולדת של משה, וכמו שאמרנו, זה התפשט מזין עד י' ג'. יום כל כך גדול שמאיר את כל החודש. נקרא את זה אצל הרבי בליקוטי שיחות את זין, 346. אגב, אומר הרבי, עכשיו אני מבין מה שרשי אמר, מי שנכנס אדר, אומר רשי, ימי פורים ופסח. מה פשט פורים ופסח? אומר לך רשי, באדר קרה משהו שילד אין את פורים ואין את פסח. מהו? זין באדר. זין באדר זה היום שילד אין את פורים ואין את פסח. זה היום שניצח את המן וזה היום שהוציא אותנו ממצרים, שניצח את פרעה. מי המם?
מה לגבי המדרש שאומר שעתידים כל המועדות להתקבל מלבד פורים?
כן.
זה לא בעצם כאילו גם לפורים שהוא נמצא בחודש אדר יש לו את הכוח שלו, ולכן מי שנכנס לזה מרבים לשמחה, לאו דווקא בקשר של משה רבנו?
זה ש... קשה להגיד שבגלל פורים יהיה חודש שלם של שמחה, כי לא מצאנו את זה בשום חג. בשום חג לא מצאנו שהחג מתפשט על כל החודש. צריך לומר שזה איזושהי סיבה מיוחדת בפני עצמה. כן.
הרב, שמעון בר יוחאי אמר, טוב לו לאדם שלא דיברה מי שדיברה.
נכון, אתה שואל. שואל שאלה טובה, אז מה הייתי שמוח ביום הולדת? זה מה שאתה שואל. נכון, אתה שואל שאלה טובה, אתה שואל שאלה טובה, ומה שהרבי ענה, כתוב יום הולדת את פרעה, אתה צודק, שפרעה חגג יום הולדת. אבל הרבי אמר, מצד שני, אתה רואה גם כן, באזכורים הפוכים, למשל את, אנחנו מתקרבים לחודש ניסן, מה היה בראש חודש ניסן? חנוכת המשכן. למה? מה פתאום ראש חודש ניסן? מה המעלה של היום הזה? כתוב במדרש, כי בחודש הזה נולד יצחק. אז הקדוש ברוך הוא אמר שיעשו את זה בחודש של לידת יצחק. וביחס למה שאתה שואל, אנחנו לא שמחים מעצם הלידה, אנחנו שמחים מתגבור את המזל שאנחנו מקבלים ביום הזה. כל שנה באמת, אם היו שואלים אותנו אם להיוולד, עדיף שלא. אבל אחרי שנולדנו, ביום הזה אתה מקבל צ'ק כל שנה מחדש. שוב אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא תוספת מזל כמו ביום הלידה. במילא אתה שמח מתוספת המזל שקיבלת. טוב, נקרא רק את הקטע הזה, ליקוטי שיחות את זין 346. מהמאמר כשם שמשנכנס אב, כך משנכנס אדר, מובן, שגדר השמחה בחודש אדר הוא כמו גדר המיעוט בחודש אב. אומר הרבי, בוא נתחיל מאב. אב כולו עצוב, או לפחות החצי הראשון שלו עצוב. למה? תשאלת אותה שאלה, רק יום אחד תשעה באב. כי תשעה באב זה לא יום אחד. תשעה באב לא יצר אירוע נורא אחד. תשעה באב זה פצצה גרעינית. כל הצרות שאירעו בהיסטוריה אירעו בתשעה באב. זה יום שיצר ריבוי צרות. גם חטא המרגלים, גם החורבן הראשון, גם החורבן השני, גם גירוש ספרד. לאורך כל הדורות תשעה באב הוא יום של צרות. במילא זה יום כל כך נורא שמשליך על כל החודש. וכך להפך, זין אדר הוא יום כל כך גדול שיצר ריבוי שמחות שמשליך על כל החודש. החילוק בין חודש אב ליתר החודשים הוא שבו הוכפלו צרות. ותשעה באב הוא יום חייו, שזה לא רק מצד חורבן הבית ביום זה, אלא חטא מרגלים, שעליו אמר הקדוש ברוך הוא, אני קובע לכם בחייה של דורות, ואחרי זה השני החורבנות וכו' וכו'. וכך להפך, בחודש אדר שבו הוכפלו הניסים, ויש בו יום זכאי של זין אדר, כמו שאומרת הגמרא לגבי המן, נפל לו פור בחודש אדר ולא יודע שבשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולד. ורואים שהזכות של זין אדר היא גרמה לביטול גזירת פורים, ובו נולד מושיעם של ישראל שהוציא ישראל ממצרים. אז אנחנו מבינים, חודש אדר זה לא חודש שיש בו יום שמח, אלא יש בו יום כזה שהופך את כל החודש לחודש של מזל, יום רוחבי שמשפיע לכל הכיוונים. ועכשיו אנחנו חוזרים ושואלים, אוקיי, אז הבנתי שצריך לשמוח כל החודש, מרבים בשמחה. עכשיו אני שואל, איך? לא טוב לי, מרגיזים אותי, דורכים עליי, מעצבנים אותי, אין לי מה שאני רוצה, כולם עולים לי על העצבים. איך בתוך כל זה אני עכשיו יהיה שמח? קראתי סיפור מרגש מאוד, רק לספר אותו זה בלתי אפשרי, שחושבים על הסיטואציות ועל הדמות. היה בחודש אדר תפשין למד, שנת 70 בניו יורק, היה אסון בשכונת קראונייטס, השכונה החבדית, בברוקלין. היה אסון לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, נפטרה אישה צעירה, אמא צעירה בת 40, אחרי מחלה קשה ואיסורים נוראים, השאירה משפחת גנצבורג, השאירה את בעלה, הישקה גנצבורג, צביר גנצבורג, עם חמישה יתומים קטנים. אחרי כל כך הרבה איסורים של האמא, בעל מפורק, ילדים מפורקים, והיא נפטרה ביום השני של סוכות. טרגדיה גדולה. עכשיו, בתוך הסוכות אי אפשר לשבת שבעה, צריך לחכות עד אחרי החג, וככה הילדים עם האבא סוחבים את השבוע, מחכים אחרי מוצאי שמחת תורה להתחיל את השבעה על האמא. בליל שמחת תורה היה להם מנהג כל שנה לאבא הזה, ליהודי הזה, ללכת לבית כנסת במזרח פלטבוש, בהקפות, לשמוח שם. כולם מכירים את החבדניקים שבליל שמחת תורה עושים תהלוכות בבתי הכנסת, לשמח את האנשים לרקוד עם התורה. והוא היה לו מנהג כל שנה, לוקח את חמישה ילדים, כולל הבת הקטנה, היו הולכים שעה, שעה וחצי ברגל לפלטבוש, ושם מסמכים מישהו בית כנסת, היה לו קביעות לזה. הגיע ערב שמחת תורה, הלילה השני, שם אחרי שמיני עצרת, ערב שמחת תורה, והוא אומר לסבתא שתלביש את הילדים, והוא רוצה ללכת לקחת אותם לרקוד. מה לרקוד? מה לרקוד? בתוך השבוע, לא שבעה, אבל השבוע. הוא אומר לו, לא, שמחת תורה הלילה, יהודי צריך להתעלות מעל כל הצרות שלו, החיים צריכים להמשיך, יש פה ילדים, יש לי אנשים שמחכים לי בבית הכנסת שם, יהודים מבוגרים שאנחנו, השמחת תורה שלהם, אנחנו נלך. והוא לוקח את הילדים, כמו כל שנה, אבל לא כמו כל שנה. הוא רקד ופיזז, פשוט, כנראה אמר הרבה לחיים בשביל להגיע למצב כזה, לשכוח כל מה שהיה ולנסות להתרכז במה שיש ביום הזה. והיום הזה הוא יום של שמחת תורה. התעלה לגמרי מעל המציאות שלו. עכשיו זו הייתה רק משימה ראשונה. אז מגיעה משימה שאולי עוד יותר קשה. הוא היה מתחיל הניגונים. במדרש של הרבי, הרבי יושב למעלה על הבמה, למטה הוא היה עומד והיה מתחיל את הניגונים בין השיחות. היו מנגנים ניגון, שרים, שמחים. הרבי אומר לחיים לכולם. הוא היה לו את התפקיד להתחיל כל פעם את הניגונים. עכשיו, להתחיל ניגונים ועוד בליל שמחת תורה. צריך ניגונים שמתאימים. אבל הוא אמר לו, זה התפקיד שלי ואני אלך, לא לתת לעצמו ליפול, לא לתת לעצמו להישבר, אני הולך לשם. הוא הולך, נעמד שם תחת הרבי, והרבי סיים את השיחה, ופתאום שומעים את הקול שלו, קול דקיק, התחיל ניגון שיר ברוסית, שאומר, במים לא נטבע, באש לא נשרף, כאילו ניסה למצוא בעצמו כוחות. הרבי הסתכל עליו, הסתכל, ופתאום הרבי פשוט זינק מהמקום, העיף את הכיסא אחורה, הכיסא כמעט נפל, העיף את הכיסא אחורה, ונעמד והתחיל לעודד את הניגון הזה שהוא שר, וכל 770 על הרגליים, אלפי אנשים, ניגון ברוסית, במים לא נטבע, באש לא נשרף, ורקד ורקד. יש שומרים שמעולם הרבי לא רקד בצורה כמו שהוא רקד אז. חלפו 20 שנה. 20 שנה מאותה שנה. יש בניו יורק ארגון שנקרא צבאות השם, ארגון גדול, יש להם על יד 770 מוזיאון, ילדים ענק. ארגון שמאגד ילדים יהודים מכל העולם. מצלצל הטלפון בערב שמחת תורה אחרי 20 שנה, יהודי על הקו, הוא אומר שם על הפקיד שמרים את השיחה, אומר לו, תראה, אני רוצה, יש לכם איזה פעילות לילדים לשמחת תורה, לשמח ילדים, לעורר ילדים לשמוח, אני רוצה לממן את זה, כמה שיעלה אני רוצה לממן את זה. הבחור אומר, בשמחה רבה, אנחנו זקוקים לכסף, אבל תגיד לי מה גורם לך לעשות את זה, אתה לא נשמע לי חבדניק. אז אומר, אני באמת לא חבדניק, לגמרי לא, אבל אני אגיד לך מה. הוא אומר, לפני 20 שנה, הייתי ילד בן 14, בבית כנסת במזרח פלטבוש. ואני עומד עם אבא שלי, אתם יהודים כבדים, שמחת תורה, צריך לעבור איכשהו את ההקפות. פתאום הגיעה משפחה, עם אבא, עם ילדים, ואבא רקד ושמח, והכניס את כולם למעגל. אני כילד אמריקאי מפונק, מסתכל על הבן אדם הזה, אני אומר לאבא שלי, אבא, הוא בטח אדם עשיר מאוד, בטח הכל טוב לו בחיים. אם הוא ככה יכול לרקוד ולשמוח, בטח הכל טוב לו. אבא מסתכל עליי ואומר לי, הכל לא טוב לו. הילדים האלה הם ילדים יתומים, היהודי הזה התעלמן מאשתו לפני כמה ימים. אז אני אומר, אז למה הוא רוקד? אז הוא אומר לי, כי הוא חסיד, וחסיד שמח בשמחת תורה. המילים האלה כילד בן 14 נכנסו לי לאוזן, ואמרתי לעצמי, אם יום אחד יהיה לי כסף, גם אני רוצה לגרום שיהודים ירקדו בשמחת תורה. ועכשיו יש לי, ברוך השם, אז אני רוצה לתת לכם, שתעשו איזושהי פעילות שיהודים ירקדו בשמחת תורה. אומר הרבי, נחזור לרמב״ם שאיתו פתחנו, ואני רוצה לומר דבר שהוא, אם זה ייכנס לי לראש ולמישהו לראש, אז היה כדאי כל השיעור הזה. נקרא שוב את הרמב״ם, שלוש מילים, אומר הרבי, הכל נמצא בתוך הרמב״ם. הרמב״ם השני, בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. מה אומר לך הרמב״ם? שמחה זה לא דבר ספונטני. שמחה זה לא דבר שבא מאליו. יש אנשים שנולדו שמחים. רוב בני האדם לא נולדו שמחים, וגם אם הם נולדו שמחים, כבר החיים קלקלו אותם באיזה דרך. לסמוך שקמה איזה מורה לא מוצלח, ואיזה חבר לא יוצלח, שצעק עליהם גולם, מצלן, לא יצא ממך שום דבר, דאג לשרוף לנו את השמחה. אז מאיפה תבוא שמחה? אומר הרמב״ם, שמחה זאת עבודה. זאת החלטה באיזשהו שלב בחיים, שאני לוקח את החיים שלי בידיים. לא משנה מה המצב, ולא משנה אם קל לי או לא קל לי, זה מתחיל מהחלטה. בדיוק כמו שאדם מחליט ללכת לעבודה. קל ללכת לעבודה? זה 10 שעות ביום, זה 15 שעות ביום, זה 20 שעות ביום, אבל מה? צריך את זה, אז אתה עושה את זה. שמחה זאת החלטה שאדם בא ואומר, אני נכנס למות ששמחה לא נותן לקלקל לעצמי את החיים. ואיך? במה? אני הרי זה לא כפתור, זה לא פקודה. איך אני עושה את זה? משפט אחד. אמר פעם הרבי משפט שחבל לי שלא התקתי אותו פה, רק אחר כך נזכרתי בו, וזה ההגדרה של שמחה. שמחה באה מתחושה של החיים יש ערך. השמחה לא באה מכוח ולא מכבוד ולא ממעמד. אנשים שמחים זה אנשים שמרגישים שיש ערך לחיים שלהם, יש תועלת לחיים שלהם. הם נותנים איזה תועלת, מישהו צריך אותם, הם עוזרים למישהו. בשביל לשמוח, מה שאנחנו צריכים זה להעצים את הערך של החיים שלנו. ומה שאני רוצה זה לומר כמה דברים נורא נורא פשוטים בשביל לחזק את תחושת הערך שיש לנו לחיים. יש לנו ערך לחיים. כל אחד מוקף באנשים טובים, מוקף באנשים נפלאים, נותן תועלת, אבל אנחנו משמידים את הערך של החיים שלנו. עם כל מיני שטויות, אנחנו משמידים את הערך. ושמחה זה פשוט להחליט שאני מעצים את הערך של החיים שלי. אני מעצים את הגישה שלי לחיים, את תחושת הערך שיש לי לחיים, ולא נותן לקלקל אותה. ומה אני מתכוון? אני מתכוון לשני דברים מאוד פשוטים, אחרי זה נגיד נקודה יותר עמוקה. הדברים הפשוטים הם, א', להחליט, לפחות בחודש אדר ומפה לכל השנה והלאה. א', בסור מרע, לא לדבר על דברים מרגיזים. לכל אחד מאיתנו יש חוויות לא נעימות, עוגמת נפש, דברים שמרגיזים אותו. היצר הרע, היצר הרע שרוצה להפיל אותנו ולהכשיל אותנו, מה השיטה שלו? כמה שיותר לעסוק בזה. כמה שיותר לבוא הביתה. ספר לאישה, הוא בבית כנסת יצבן אותי, הוא דרך עליי, הוא לא מעריך אותי, הוא זה. פעם שמעתי וורט, לא יודע, ככה וורט צריך להגיד אותו בזהירות, אבל ככה שמעתי, פעם כתוב, בפרקי אבות כתוב, ואל תרבה שיחה עם האישה, נכון? אמירה מאוד מאוד קשה. היום להגיד דבר כזה בפרקי אבות. ואל תרבה שיחה עם האישה, נכון? בשנה ה', בפרק א'. דבר מדהים, לא להרבות שיחה עם האישה, איך אפשר? בלי תקשורת אין קשר. הבעל חייב לאשתו בשלוש מצוות, הבסיס להכל זה שיחה, זה לדבר. שנה שעברה דיברנו, 14 כוסות תה, זה הכל סביב לשבת עם האישה 20 דקות כל יום. אז מה פירוש לא לדבר שיחה עם האישה? שמעתי פעם פירוש מבהיל, כל כך אמיתי. הכוונה היא כשאתה בא הביתה עצבני, מישהו פגע בך בבית כנסת, אל תרבה שיחה עם האישה, אל תדבר על זה. כי אתה תתרבר, והיא בדאגתה אליך, באהבתה אליך, אז יתחילו להרחיב בזה ולדסקס בזה, ולהפוך את הפיל, את האכבר הזה, לפיל שמשתלט על כל החיים. ההחלטה הראשונה למי שרוצה לשמוח, זה להחליט שדברים שמעצבנים אותו, דברים שמרגיזים אותו, דברים שמעלים לו על העצבים, לא צריך לעסוק בזה. ושמה צריך לעסוק בזה? דווקא, דבר על זה, להרחיב על זה, הוא עשה לי ככה, הוא עשה לי ככה. ושל מה זה טוב? זה לא נותן שום דבר חוץ מלהתרגז ולהתמלא ולהציף את החיים שלך בזה. ומצד שני, בניגוד לא לדבר על דברים מרגיזים, יש דבר הפוך, וזה מחולל ערך. זה מי שיש לו את הטבע הזה, את התכונה הזאת, החיים שלו מאושרים. וזו תכונה מאוד מאוד פשוטה שאפשר להתרגל אליה. הכרה טובה. הכרה טובה פירושו להתרגל, להגיד תודה. להגיד תודה לאנשים שעשו לך טוב, ולקדוש ברוך הוא כמובן שלא מפסיק לעשות לנו טוב. מה נותנת הכרה טובה? הכרה טובה מלמדת אותנו לשים לב שהחיים שלנו מלאי ערך. שאנחנו מוקפים באנשים טובים, מוקפים באנשים נפלאים, ואנחנו רק לא שמים לב לזה. דיברנו על זה הרבה פעמים. אני רוצה להגיד דבר פשוט, נשים לב. כשיהודי מתחיל את היום, מה המילים הראשונות שהוא אומר בבוקר? המילים הראשונות. מודה אני, מתחיל את היום עם מודה אני. עכשיו, על מה אתה מודה? אתה לא מודה על שיחה מהרלה ממפעל הפיס. אתה מודה על דבר הכי פשוט, שפשוט פתחת את העיניים, את העיניים בבוקר. מה זה נותן לך? יהודי שמודה על זה שהוא פתח את העיניים בבוקר, שהוא מודה על הכוס מים, שהוא מודה על השקית חלב, כל דבר, ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה בורא פרי העץ, ברוך אתה בורא פרי הגפן, פתאום הוא מתמלא בתחושה שיש לו. החיים שלי מלאי ערך. במקום לחיות כל יום בתחושה, אין לי זה, ואין לי זה, ואין לי זה, ואישה כזאת, וילדים כאלה, וזה לא טוב לי, וזה לא טוב לי. כשאדם אומר תודה, מישהו עשה לך דברים הכי פשוטים, הכי פשוטים פשוט. אתה מגיע הביתה, יש ארוחת ערב על השולחן, מישהו דאג לך. מה הטבע שלנו? לנסות למצוא את המשהו שם שלא מושלם, ועליו להתלונן. אבל אם אנחנו נתרגל, הגעת הביתה, דבר הכי פשוט, יש ארוחת ערב על השולחן, תגיד תודה. יצאנו כל המשפחה ביחד, להרגיל את הילדים, להרגיל את הילדים. להגיד תודה לאבא, להגיד תודה לאמא, שיעריכו את מה שיש להם. זו תכונה שהיא משנה חיים. בית שיש בו הכרת הטוב, זה בית שמגדל ילדים מאושרים. זה בית שמגדל ילדים שיודעים להעריך, ילדים שהם לא חוצפנים. כי ילד מבין, הוא קיבל, דאגו לו. להפך, הבעל הגיע הביתה, עשה קניות. מה דרך העולם? הוא מגיע הביתה, עשה קניות, האישה פותחת עסקיות, מה היא רואה? למה הקטשופ של היינץ ולא של אוסם, של אוסם ולא של היינץ? אבל בעל שאומרים לו למה קנית ולמה לא קנית, לא יקנה יותר. לא יקנה יותר, לא ילך יותר לקנות. אנחנו באמת, אם נשים לב, אנחנו עושים את החיים, אנחנו מאבדים את החיים בגלל שטויות כאלה של קטשופ של היינץ או קטשופ של אוסם. על זה הולכים החיים, על מריבות קטנות. היא כן עשתה לי, היא לא עשתה לי, הוא כן עשה, הוא לא עשה. אם אנחנו נתרגל להפוך את המבט, ופשוט ללמוד, לקחת את הערך הזה של הברכה, הערך הזה של המודה אני, ולהתרגל. באת הביתה, מישהו תרח בשבילך, תגיד תודה. מישהו קנה בשבילך, תגיד תודה. יצאנו כל המשפחה ביחד, היה טוב, גם אם לא היה טוב, מישהו תרח בשביל זה, תגיד תודה. הערך של הכרת הטוב זה ערך שמשנה חיים. זה ערך שמכניס כל כך, פשוט מלמד אותנו להעריך מה יש לנו. ואני רוצה להגיד על זה וורט אחד, אולי כל השיעור שווה בשביל הוורט הזה. קראתי אותו בשם השפת אמת, לא מצאתי את המקור, אם מישהו יודע את המקור, אני אשמח לשמוע. אבל השפת אמת אומר וורט כזה. כתוב הפסוק בתהילים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. והפסוק הזה יש בו בעיה תחבירית, שום עורך לשוני לא היה מאשר אותו. או יודו להשם חסדיו ונפלאותיו לבני אדם, או שכל הפסוק יהיה בלשון רבים, או שכולו יהיה בלשון יחיד. יודו להשם חסדו, אני יודע, ונפלאתו לבני אדם. מה זה יודו להשם חסדו, לשון יחיד, ונפלאותיו לבני אדם? הפסוק התחיל ביחיד, סיים ברבים, למה? והוא אמר וורט, אין סופי הוורט הזה. יודו להשם חסדו. כשבן אדם מודה על חסד אחד, הוא פתאום שם לב שכל החיים שלו מלאים פלאות. כשאדם מתרגל לשנות את המבט, ופשוט לראות את האנשים הטובים שמקיפים אותך, ורוצים לעזור לך, ורוצים לדאוג לך, אבל אנחנו בגלל שטויות, למה לא עשית ככה, ולמה לא עשית ככה, ולמה לא עשית ככה, ומרוב הערות, ומרוב תלונות, ומרוב אנשים שלא מרוצים, אז הכל מתרסק בסוף. אם אנחנו נתרגל לשנות את זה, ולשמוח עם מה שיש, אז כמו שאמרתי, שמחה מתחילה פשוט משמירה על הדיבור. בסור מרע, לא לדבר על דברים שמרגיזים, שמה צריך להרחיב בזה, זה קרה, אבל זה לא נותן שום דבר, מה זה? ומצד שני, למסגר את הרגעים הטובים, ולהעצים אותם, ולדבר עליהם, ולציין אותם, זה משנה את המשפחה, זה משנה את החיים, זה משנה את האווירה, זה משנה את ההתייחסות שלך לחיים, וככה מגדלים ילדים אופטימיים. ילד שגדל בבית שאבא רואה את הטוב, ויודע להודות, ואמא כן עשתה ולא עשתה, אבל תמיד טוב לו, והוא מציין רק את מה שהיא כן עשתה. יש על זה בגמרא סיפור מדהים. הגמרא מספרת, באמת, זה סיפור שלחשוב על הגדלות של הבן אדם. הגמרא מספרת על רב או רב חייא, אינני זוכר כרגע, הגמרא ביבמות. הגמרא מספרת על אותו המורה שלא הסתדר עם אשתו. כולם ידעו שהוא לא מסתדר עם אשתו, עד כדי כך, מה? רב חייא לא הסתדר עם אשתו, כולם ידעו. עד הישיבה הגיעו הצעקות אצלם בבית. ופעם אחד התלמידים חוזר איתו הביתה מהישיבה. ורב חייא עוצר בדרך באיזה חנות תכשיטים, וקונה תכשיט, קונה טבעת. ולא רק שקונה טבעת, וזה מה שהגמרא מדגישה, הוא מבקש לעטוף את הטבעת. זאת אומרת, הוא רוצה שהאישה גם תהנה. יש אדם שקונה, מה הוא יעשה? יש להם הולדת, אם הוא לא יקנה, הוא לא יקבל ארוחת ערב. אז הוא קונה, צריך לצאת ידי חובה. לא, הוא מבקש לצרור אותו מסודר, לעטוף אותו יפה, שהיא תראה שהוא השקיע בה. התלמיד מסתכל עליו, שואל אותו, רבי, מותר לשאול, למי קנית את התכשיט הזה? אז הוא אומר לאשתי, לא, אתה קונה תכשיטים? למה, מה מגיע לה? כל הם רק שומעים את העוגמת נפש שיש לך ממנה, את הצעקות, הוויכוחים. אז הוא אומר, עדיין היא מגדלת לי את הילדים, והיא מצילה אותי מן החטא. זה פירוש אדם בריא בנפשו. אדם שלא משנה מה המצב, הוא מסוגל לראות את מה שכן יש, למסגר את החיים האלה ולהעצים אותם. ואדם כזה מגדל ילדים בריאים. אדם כזה מגדל ילדים ששום דבר לא שובר אותם. שבכל מקרה הם רואים תמיד את הטוב שיש. אז מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל משמירה על הדיבור, משמירה על לבוש הדיבור. למה זה חשוב? יש נקודה מאוד מעניינת. התורה מתייחסת ממש בהיסטריה, מאוד מאוד ברצינות, לכוח של דיבור. אנחנו כל הזמן רואים את זה. למשל, אצל מרים הנביאה. כל יום אנחנו מתחילים את אומרים את זה מהר, מי שאומר, כולם אומרים את זה מאוד מהר, לא שמים לב כי זה כבר ברגל אחת מחוץ לבית כנסת, אבל אנחנו אומרים בסוף התפילה את 6 סחירות, או 10 סחירות, לפי הנוסחאות שיש. אחד המשפטים שלנו הוא משפט מאוד מאוד קשה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתכם למצרים. אנחנו מזכירים בכל הדורות, שמרים דיברה רכילות על החיים האישיים של משה. נודע לה שמשה פרש מאשתו, לא חי את החיי אישות, מרים נדהמה, איך הוא עושה דבר כזה? ועשתה אספה עם אהרון ועם משה, ואמרה, מה פתאום משה פורש מאשתו? גם אנחנו נביאים ולא פרשנו, מה פתאום הוא עושה את כל זה? ומיד היא מצטרעת כשלג, וכל יום אנחנו מזכירים את זה לאורך כל הדורות את העניין הזה. עכשיו, כל מי שקורא את זה מתפלא. מה היא עשתה בסך הכל? מה היא עשתה? החומרה של לשון הרע, זה בגלל שאתה גורם נזק לאותו אדם שדיברת עליו. כשאתה מספר בבית כנסת, סתם לחבר, שמסרת את הטלפון לתיקון ולא תקנו אותו. אתה לא מדבר על הבן אדם, אתה הורג לו את העסק. כי מחר אתה מספר את זה לחבר, החבר יספר את זה לחבר, היום הוא כבר לא צריך לספר את זה לחבר, הוא כותב את זה בוואטסאפ של המשפחה. זהו, הבן אדם באותו רגע, הרגת אותו, באותו רגע, כל העולם יודע מזה. חטא שחוט לשונם. הבעיה בלשון הרע זה הנזק הגרעיני שאתה מפיץ בכל מקום עם הבעיה שלך. אבל מרים לא אמרה שום דבר רע על משה. מותר למשה לפרוש באשתו, הוא נביא, מותר לו לעשות את זה. יותר מזה, היא לא עשתה את זה מאחורי גבו של משה. הרמב"ן אומר, רמב"ן מוכיח מהפסוקים, שהיא עשתה את זה בנוכחותו של משה. משה ואהרון היו יחד. היא עשתה אספה משפחתית, דיברה על זה עם משה ואהרון. אז מה פתאום כל כך מחמירים איתה שכל יום צריכים להזכיר? מה המסר פה? מה הרמז כאן? והרבי פעם אמר, הבעיה האמיתית עם לשון הרע, זה לא מה עשית להוא, אלא מה עשית לעצמך. כי דיבור מציף רגשות. דיבור מסמם אותנו, דיבור ממלא אותנו. כשאתה מתרגל לדבר על השני, דברים זולים, רכילות, להיכנס לו לתוך המקומות הכי אישיים בבית, מה הוא כן עושה, מה הוא לא עושה, איך הוא חי עם אשתו, איך הוא לא חי עם אשתו, מה זה עושה לך? לא מה זה עושה לו, הוא יסתדר, הוא משה רבנו, הוא יסתדר. אבל מה זה עושה לך? למה זה הופך אותך? לאיזה אדם? הבעיה האמיתית עם דיבור שזה מעצב אותך, לא שזה מעצב אותו. כשאתה שומע משהו בחדשות, שמעת, בסדר. כשאתה מדבר על זה, אתה מתמלא בזה. אתה מתמלא פחד, מתמלא כעס, כל התחושות מתמלא שמחה, כל התחושות שזה ממלא אותך. דיבור מציף רגשות. ולכן כל כך חזל מתעסקים עם העניין הזה, לא לדבר על דברים רגיזים, ומצד שני לדבר הכרת הטוב, לדבר דברים טובים. אלו דיבורים שמעצבים את התודעה, מעצבים את המחשבה, ויוצרים לך גישה חיובית כלפי החיים, ויוצרים דורות נוספים של אנשים שיודעים להודות ויודעים להעריך. אני אקרא במובן מספר 3, אומר הרבי, נתחיל כמו שהתחלנו. שמחה זאת עבודה. שמחה זה לא דבר, לא נולדים שמחים. וגם מי שנולד שמח, הופך במשך החיים, מפסיק להיות שמח. שמחה זאת החלטה באיזשהו שלב בחיים, אני הולך להתמקד בפרחים ולא בקוצים. מי שמתמקד בקוצים, החיים שלו מלאים קוצים. מי שמתמקד בפרחים, החיים שלו מלאים פרחים. אתה מחליט במה להתמקד, על מה למלא את המחשבה. לשון הרמב״ם שהובא לאילו, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, עבודה גדולה היא. הלשון עבודה, וכל שכן עבודה גדולה, מורה שזה עניין הדורש עמל ויגיע. עניין הקשור עם שינוי הטבע והרגילות. ללכת לעבודה זה קשה, להתפלל, עבודה זה שבלב זה קשה, להתרכז בתפילה. גם שמחה זה דבר מורכב. אבל באיזשהו שלב בחיים צריכים להחליט שבלי זה אין חיים. ובמה זה מתבטא? אני מדלג את התיקוני זוהר ונחזור אליו. ליקוטי שיחות כ"ב עמוד 67. בלשון הרע ישנם שני עניינים שונים. דיבור לשון הרע גורם נזק לזה שמדברים אליו. ב', אז יש בעיה בלשון הרע מה שאתה גורם לזולת. אבל הבעיה השנייה זה מה שאתה גורם לעצמך. הדיבור מוציא את הרע הקיים בתוכו של האדם המדבר. שכן אף שכוח הדיבור הוא כוח חיצוני, הוא קשור עם עצם הנפש. עד שתואר האדם הוא מדבר. ולכן כאשר האדם מדבר דבר בלתי רצוי, הדיבור מעורר את הרע שבתוכו. וכשזה נוגע לענייני שמחה, אומר הרבי, באגרות קודש י' ד', אז במובן השלישי, במובן השלילי, במה שכתב אותו מידת הכעס והגאווה, כמו בכל העניינים, דרך התיקון בזה הוא צעד אחר צעד, וההתחלה היא שלא להביע הכעס או הגאווה בדיבור. שעל ידי זה מתמעטת ההתפשטות במידה, וכנראה במוחש. שמה צריך לדבר על זה? מדבר ומתרגז וחושב שהוא מרפא משהו. רק מעצים את הכעס ומעצב גישה שלילית לחיים. וכך באופן החיובי, אומר הרבי, מה הסיבה שהיום מתחיל עם כל כך הרבה ברכות? מה עד היום מתחיל ככה בברכות? מודה אני, ואחר כך עוד 20 ברכות השחר, וממשיך. למה כל כך בברכות בבוקר? אומר הרבי, כי חזל רצו שנתחיל את היום עם תחושה שיש לי. במקום להתחיל את היום עם תחושה, איזה יום, ואין לי כוח, ופה לא טוב, והרגל כואבת, והאישה בלי מצב רוח. במקום זה תתחיל את היום עם שמחה. מודה אני, ברוך אתה מלביש ערומים, ברוך אתה פוקח עברים, ברוך אתה סומך נופלים, ברוך אתה זוגב כפופים, ברוך אתה נותן לעייף כוח, ברוך אתה ריבון שלום, אתה רק רוצה לדאוג לי. כשבן אדם חי בתחושה שרק רוצים לדאוג לו, אז החיים טובים, מה רע? אז להפוך את המבט, במקום כל היום להגיד אין לי, תחיל להגיד יש לי. מהרבי, התוודויות הרבי תשמ"ו, א' עמוד 603, כל ענייני ברכה והודעה קשורים עם שמחה. למה חזל רוצה כל כך הרבה שנברך? זה לא רק בשבילו, זה בשבילנו. כשיהודי קם בבוקר ואומר מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי, הוא ממשיך עם כל ברכות השחר, המדברות על חסדים שעשה עמו הבורא, הרי מובן הוא פשוט, גודל השמחה שבדבר. אז סיכמנו, משנכנס אדם מרבים בשמחה, פשוט קודם כל להחליט שהולכים להתעסק עם הפרחים ולא עם הקוצים. וזה אומר בשלילה להיזהר מהדברים השליליים, ובחיוב להתעסק עם הדברים החיוביים, ומתוך זה נזכה כולנו להרבה שמחה והרבה אנרגיה.